ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. היום אנחנו מדברים על הטיה שנקראת הטיית האופטימיות. החוקרת הישראלית טלי שרוט היא פרופסור לחקר המוח שעומדת בראש מעבדת המוח הרגשי במחלקה לפסיכולוגיה בקולג' האוניברסיטאי של לונדון. היא חקרה את הנטייה האנושית לאופטימיות יתר, שזכתה לכינוי הטיית האופטימיות. מה ששרוט טוענת זה של-80% מאיתנו יש נטייה לא ריאלית להעריך יתר על המידה את הסיכויים שלנו לחוות אירועים טובים כמו אריכות ימים והצלחה בקריירה ובאהבה, ולצד אותה נטייה יש לנו נטייה להעריך בחסר את הסיכויים לחוות אירועים קשים כמו לחלות בסרטן, להתגרש או למות מתאונת דרכים. קחו לדוגמה נישואים. אחוז הגירושים בעולם המערבי עומד על 40%, כלומר 4 מתוך 10 זוגות שינשאו בקיץ הקרוב יסיימו את דרכם על מדרגות בית הדין הרבני. אבל אם תשאלו אותם ערב הניסויים שלהם מה הסיכוי שהתגרשו, 80% מהם הצהירו שהם משוכנעים שאין שום סיכוי שהתגרשו. 0%. אפילו עורכי דין לגירושים, אומרת שרוט בהרצאתה בטד, שמודעים היטב לאחוזי הגירושים מרקיעי השחקים, מאמינים שהם יהיו בין 60% המאושרים שישארו נשואים באושר ובאושר לנצח נצחים או עד שהמוות יפריד ביניהם. אלא שסיכוי הגירושים של אופטימיים חסרי תקנה, גם אם הם עורכי דין לגירושים, זהים לאלו של כלל האוכלוסייה. לעומת זאת, סיכוייהם של אנשים אופטימיים במיוחד להינשא בשנית גבוהים יותר, שאומרים שניסויים ניצחון התקווה על הניסיון, וניסויים שניים הם ההוכחה החותכת לכך. למרות שאני חושבת שאני אדם מאוד ריאלי, ואני לא לוקה בהטיית האופטימיות, העובדה הם שאני עורכת דין לגירושים שנישאה בשנית והתגרשה שוב. לאחר החתונה, רובנו מאמינים שהילדים שיוולדו לנו יהיו מוכשרים במיוחד. הילדים שלי הם דוגמה רעה להטיית האופטימיות, כי הם באמת מוכשרים במיוחד, אבל לרוב האנשים, מה לעשות, יוולדו ילדים ממוצעים, למרות שהם משוכנעים שהילדים שלהם יהיו מתנה לאנושות. מאפיין נוסף של הטיית האופטימיות הוא שאנחנו מפעילים אותה על עצמנו באופן אישי. אנחנו אישית כנראה לא נתגרש, אבל בואו, החברה שלנו מדרדרת מדחי לדחי, האלימות גואה, ורובנו פסימיים לגבי העתיד הקולקטיבי, ומשוכנעים ששיעור הגירושים באוכלוסייה ילך ויעלה, אבל אנחנו ממש לא. ומאחר שהטיית האופטימיות פועלת עלינו אישית לוחצת, רובנו מאמינים שאנחנו יותר טובים מכל השאר. למעשה, רוב האנשים סבורים שהם בעלי יכולות גבוהות מהממוצע להסתדר עם אנשים למשל, או לנהוג, ומדרגים את עצמם כמעניינים, כמושכים, ככנים וצנועים יותר מהממוצע. נטייה זו לדרג את עצמנו כבעלי תכונות ויכולות אנושיות טובות מהממוצע, היא חלק מהטיית האופטימיות, שהרי סטטיסטית ברור שלא כולנו יכולים להיות מעל הממוצע. נטייה נרחבת וגלובלית זו נחקרה רבות וארוכות. ונשאלת השאלה, האם הנטייה הזאת, נטיית האופטימיות, מועילה לנו? האם טוב יותר להיות אופטימיסט מושבע על פני ריאליסט או אולי אפילו פסימיסט? ובאמת ישנה תיאוריה שגורסת שהסוד לאושר טמון דווקא בהנמחת ציפיות. אם לא נצפה, לא נתאכזב, והפתעות טובות יגבירו את מפלס האושר שלנו. לטענת פרופסור שרוט, התיאוריה הזאת ממש שגויה, והסוד לאושר טמון דווקא בין הציפיות הגבוהות. קודם כל, ציפיות גבוהות גורמות להרגשה טובה יותר, ללא קשר לשאלה אם הצלחתם או אם נכשלתם. הפסיכולוגים מרגרט מרשל וג'ון בראון ערכו מחקר על סטודנטים עם ציפיות גבוהות ונמוכות, ומצאו שכאשר סטודנטים בעלי ציפיות גבוהות מצליחים במבחן, הם נוטים לייחס את ההצלחה שלהם לעצמם, אני גאון, אני תותח, ולכן אני אקבל שוב ושוב 100. וכשהם נכשלים, זה לא הם, מה פתאום? הם מייחסים את הכישלון למבחן לא הוגן, ובטוחים שבפעם הבאה הם יצליחו, אין ספק. אצל סטודנטים עם ציפיות נמוכות הודגמה נטייה הפוכה. כשהם נכשלים, הם מייחסים את הכישלון ליכולות הנמוכות שלהם, לזה שהם גרועים, אבל כשהם מצליחים, ההצלחה מיוחסת למבחן קל מאוד, או למזל הטוב שפקד אותם, ממש ממש במקרה. ולכן, לא משנה מה תהיה התוצאה, הם לא ייהנו ממנה. שנית, הציפייה עצמה גורמת לאושר, ובכלל לא משנה מה התוצאה. הכלכלן ההתנהגותי ג'ורג' לאוורסטיין ביקש מסטודנטים באוניברסיטה לדמיין שהם מקבלים נשיקה לוהטת מאיזושהי סלבריטי. ואז הם העבירו להם שאלונים, במסגרתם הם נדרשו לענות כמה היו מוכנים לשלם עבור אותה נשיקה לוהטת אם יקבלו אותה באופן מיידי, או בעוד 3 שעות, או בעוד 24 שעות, או 3 ימים, שבוע, חודש, שנה, או בעוד 10 שנים. ומה הוא מצא? הוא מצא שהסטודנטים היו מוכנים לשלם את המחיר הגבוה ביותר עבור נשיקה שתתקבל בעוד 3 ימים. אם קיבלת את הנשיקה עכשיו, קיבלת נשיקה בלבד, אבל אם תקבל אותה בעוד 3 ימים, תקנה באותו מחיר לא רק את הנשיקה, אלא גם את ההתרגשות שכרוכה בציפייה לאותה נשיקה. ומאחר שאופטימיסטים מטבעם מצפים שיקרו להם דברים טובים, הם מאושרים יותר. למעשה, ללא הטיית האופטימיות, כולנו היינו קצת מדוכאים. מחקרים מראים שלאנשים עם דיכאון קל, אין הטיית אופטימיות. הם מסתכלים למציאות בעיניים ורואים את העתיד באופן ריאלי יותר מאנשים שהם נטולי דיכאון. בעוד שאנשים עם דיכאון כבד לוקים בהטיית הפסימיות ונוטים לראות את העתיד כצופן בחובו רעות. למעשה, אופטימיות ופסימיות משנות את תפיסת המציאות שלנו, ותפיסת המציאות שלנו קובעת את הדרך שבה אנחנו מפרשים אירועים ומשפיעה על הקרמה שלנו, כלומר על התוצאות. או כמו שהנרי פורד אמר, אם אתה מאמין שאתה יכול ואם אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. במחקר שערכה פרופסור שרוט, נבדקה רמת האופטימיות של נבדקים ביחס לאירועים שליליים בחייהם. לדוגמה, קבוצה של נחקרים בראשית נישואיהם נשאלו מה הסיכוי שהם התגרשו. אחרי שהם ענו, דורגה רמת האופטימיות שלהם, ואז חשפו אותם למחקרים ולנתונים סטטיסטיים, והוכיחו להם שהסיכוי הסטטיסטי שלהם להתגרש עומד על 40%. לאחר מכן הם שאלו שוב מה עמדתם ביחס לסיכוי הגירושים שלהם, והסתבר שהמידע הסטטיסטי השפיע על הערכת הסיכויים, אבל רק כאשר הוא הפתיע לטובה. נחקרים שיעריכו שהסיכוי שלהם להתגרש הוא 60%, שינו את דעתם לטובה לאחר שהם נחשפו למידע שהסיכויים להתגרש עומדים על 40%, מענו שעכשיו הם מעריכים את הסיכוי ב-45%. אבל נחקרים שיעריכו את הסיכויים שלהם להתגרש כנמוכים משמעותית מ-40%, לא שינו את הערכה שלהם גם אחרי שהם נחשפו לנתונים הסטטיסטיים. התופעה הזאת, שנקראת בעברית מדוברת, לי זה לא יקרה, הדהימה את החוקרים, והם החליטו לחבר את הנבדקים ל-MRI בשביל לבחון איך נקלט ומעובד המידע במוח שלהם. ומה מסתבר? מסתבר שמידע חיובי נקלט ומעובד בעונה השמאלית הקדמית, ומידע שלילי נקלט בעונה הימנית הקדמית. אלא שעונה הימנית מתפקדת פחות טוב בעיבוד המידע, ולכן המידע השלילי נקלט פחות, מעובד פחות, ומשפיע עלינו פחות. זאת אומרת, המוח שלנו בנוי כדי להגן על הטיית האופטימיות ולהשאיר אותנו אופטימיים חסרי תקנה. למרות שאופטימיות יתר, על אף שהיא מגבירה עושר, יכולה להיות מסוכנת אם היא גורמת לנו להתעלם מתמרורי הזרה. אופטימיות לא ריאלית עלולה לגרום לנו ליטול סיכונים מיותרים, לערוך תחשיבים כלכליים לא ריאליים, ויכולה גם להוביל לקריסה כלכלית. זו הסיבה, דרך אגב, שתקציב השיפוץ המתוכנן שלכם אף פעם לא מספיק. זו הסיבה שלא טרחתם לערוך הסכם המון, וגם שלא ערכתם צבא, למרות שבתוך תוככם אתם מבינים שיום אחד לא תהיו כאן יותר. הדרך להגן על עצמנו מהסיכונים שבאופטימיות יתר וליהנות מהקרמה הטובה שלה, היא להיות מודעים לכך שאנחנו לוקחים באופטימיות יתר, ולבצע את ההתאמות המתאימות. ומאחר שהעונה הימנית שלנו פחות פעילה, המודעות הזאת לא תפחית את האופטימיות שלנו, אבל היא תאפשר לנו להיערך נכון לקראתה. למשל, להפסיק לעשן או לערוך הסכם המון.